השובו אליי והשוב עליכם, הוא פסוק בנביא במלאכי, שמופיע בפרק שאומרים בהפטרה של שבת הגדול. כלומר, שרים אותו בחודש אלול, הוא קשור לשבת שובה, ואומרים אותו בשבת הגדול. אנחנו נראה שהדברים קשורים, משום שתשובה אין משמעותה, כפי שחושבים בטעות רבים, תשובה על שאלה, אלא תשובה הינה מלשון ותשובתו הרמת הקישם ביתו. שמואל הנביא, שהיה בנה של חנה, שחזל אומרים, בימים ההם בת קול מתפוצצת והולכת, עתיד נביא להיוולד ושמו שמואל, וכל הנשים היו קורות לבניהם שמואל. מה אכפת להם? אבל מי זכתה שבנה יהיה זה שמואל, רבן של נביאים? זו שמלכתחילה הקדישה אותו לשם שמיים. ותתפלל על השם ובכה תבכה וכה תאמר, אם ראו תראה בעוני אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, והשאלתיו להשם כל ימי חיי. שמואל הנביא, שגדל והיה כאמור לרבן של נביאים, לגדול הנביאים אחרי משה רבינו, היה סובב והולך בכל רחבי הארץ לשפוט את העם, ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו. תמיד היה שב, תמיד היה חוזר לספוג, למלא את המצברים מנקודת המוצא שלו, כי שם ביתו, לביתה של חנה ברמה. או כמו שכתוב, היהי לתשובת השנה, שהכוונה חזרה לאותה נקודה בשנה. במשמעות הזאת של תשובה, כמשמעות של שיבה לנקודת ראשוניות, אנחנו נראה שלחודש ניסן, לחג הפסח, יש משמעות מיוחדת במינה, עקרונית וחשובה לא פחות מאשר לחודש תשרי וליום הכיפורים. עוד קשר בין שבת הגדול לשבת תשובה. יש מחלוקת בגמרא במסכת ראש השנה, מתי נברא העולם? אם בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם. צריך להבין שמשמעות המחלוקת היא, לעומקם של דברים, אילו זמנים, הרי לכל זמן יש את הכוח הרוחני שלו, מאיזה זמן, כלומר מאיזה שורש רוחני התחיל העולם את מהלכו? מהשורש שמיוצג על ידי תשרי, שהוא למעשה ראש השנה במעגל של שנים, או מהחודש שמסתמל על ידי ניסן, שהוא ראש השנה במעגל של חודשים? מה ההבדל? שנה מסמלת את החזרה, את השינון, מלשון לשנות, חוזר על עצמו. וזו באמת שנת לבנה, שנת חמה, שמסמלת את החזרה לאותה נקודה בדיוק כל שנה ושנה. חודש משמעותו הפוכה. היחס בין חודש ושנה הוא יחס הפוך. שנה זה מלשון חזרה על אותו דבר, חודש זה מלשון חידוש. ובאמת זה ההבדל בין שנה לחודש, ששנה כאמור שנת חמה היא חזרה על אותו דבר, כל שנת חמה דומה לחברתה. חודש מלשון חודש לבנה, אין חודש דומה למשנהו. פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרה, הירח לא תמיד חוזר באותו זמן ועושה את הסיבוב שלו, דבר שהוא גם נכון היום, מוכח היום מבחינה מדעית. לפעמים הסיבוב זה 29.53.0588, ימים לפעמים זה 29.53.0589, לפעמים 29.53.059, 591, 592, לפי הנתונים של נאסה. כך שהמחלוקת היא, האם העולם הזה יצא לדרך במסלול של שינון או במסלול של חידוש? ואילו ואילו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, יש פה שתי בחינות בעולם, הרי אין פה מחלוקת שצריך להכריע בה, אין פה נפקא מינה להלכה במחלוקת זו. וממילא, בוודאי שבמחלוקת זו יש פה הערה של שתי זוויות ראייה. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. תוספות במקום אומרים, בתשרי עלתה במחשבה לברוא את העולם, ובניסן יצא העולם אל הפועל במעשה. ובאמת, היציאה אל הפועל מהווה התחדשות. אפשר אפשר להבין לעומק גם כן למה מחשבה זה לא התחדשות ויציאה אל הפועל זה התחדשות, אבל לענייננו מספיק שיציאה אל הפועל זה ודאי התחדשות, כמו שבאביב כל העולם כולו מתחדש. אבל באמת גם בניסן יש בחינה של מחשבה, כשבתשרי יש בחינה של מעשה. בניסן התחיל המהלך של האתה בחרתנו. אנחנו נאמר אתה בחרתנו מכל העמים, אנחנו נאמר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר בחרבנו מכל העמים ורוממנו מכל עם מכל לשון וקידשתנו במצוותיך. ובאמת במקומות שבהם לא מבינים את העניין הזה של מה יש להודות על אשר בחרבנו מכל העמים מכל עם ורוממנו מכל לשון, הרי זה בגלל שלא טעמו מן הדבש והחלב של וקידשתנו במצוותיך. אבל מי שטעם מן הדבש והחלב של וקידשתנו במצוותיך מבין שיש פה דבר ונימוקו ונימוקו בצידו, על מה יש להודות שבחר בנו ושנתן לנו ושרוממנו, על ידי זה שקידשנו במצוותיך. והמסלול הזה התחיל בחודש ניסן, מסלול שהחל ביציאת מצרים והסתיים במתן תורה, בבחינת בהוציאך את העם, אומר האלוקים למשה רבינו בחיזיון הראשון בסנה, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומרים חז"ל, בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, כדי שעם ישראל שגם הם נקראים ראשית, כמו שכתוב בנביא בירמיהו פרק ב', קודש ישראל להשם ראשית תבואתו כל אוכליו יאשמו, יקבלו אותה. ועל הפסוק יום השישי ויחולו השמיים, אומרים חז"ל שהעולם היה תלוי ועומד על בלימה, על תנאי, עד יום השישי לסיוון יקבלו את ישראל, יקבלו ישראל את התורה מוטב, ואם לאו הרי אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כלומר, בבריאת העולם נברא העולם במעשה, אבל מחשבתו של האלוקים עדיין הייתה תלויה ועומדת עד התהליך שהתחיל בניסן לקראת קבלת התורה. כלומר, בחודש ניסן באמת מתחיל התהליך של בריאת העולם, דהיינו של ייסוד העולם וקיומו, על ידי זה שעם ישראל הולך לקבל תורה. והנה אנחנו רואים דבר פלא. בתורה חג הפסח מכונה חג המצות, ואילו אנחנו מכנים אותו חג הפסח. בשום מקום בתורה החג לא מכונה חג הפסח. כתוב ואמרתם זבח פסח הוא לכם, זה הדבר הקרוב ביותר שמרמז שאנחנו נקרא לו פסח, אבל הפשט של הפסוק הוא לא ככה. ואמרתם זבח פסח הוא לכם, הכוונה לקורבן, הקורבן נקרא קורבן פסח, אבל החג נקרא על שם חג המצות. ובאמת קורבן הפסח מוקרב לפני הפסח, לפני חג המצות, אוכלים אותו בלילה אבל מקריבים אותו ביום בערב פסח. וגם בתפילה אנחנו אומרים ביום חג המצות הזה, אבל אנו קוראים לו חג הפסח. אמר על זה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הרי בפסח קוראים בשיר השירים, ובשיר השירים אחד מפסוקי המפתח הוא אני לדודי ודודי לי, ואפשר לומר שזה כל התמצית של שיר השירים, שיר של אני לדודי ודודי לי, הרעיה והדוד השרים זה לזה את שיר האהבה הגדול. ממילא הקדוש ברוך הוא מכנה את החג על שם שבחם של ישראל, ואילו ישראל מכנים את החג על שם שבחו של הקדוש ברוך הוא. מה היה שבחם של ישראל? שלא הספיק בצקם להחמיץ. הזריזות הגדולה שעשו בקיום המצוות הראשונות שנצטוו, הרי לכאורה לא היה להם מה למהר. לא היה לה, המצרים גירשו אותם, אבל מי פחד מהמצרים? הרי מדובר כבר 4 ימים לפני הפסח שקשרו את אלוהי מצרים לחראי המיטה, למרות שאמרו הן נזבח את אלוהי מצרים לעיניהם ולא יסכלונו, ולכן השבת הזאת נקראת שבת הגדול. מאף על פי כן, וביציאה הזאת עליה התחיל להאמר הפסוק המפורסם בירמיהו פרק למד א', כה אמר השם מצחן במדבר עם שרידי חרב, כה אמר השם זכרתי לה חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. ואני לדודי ודודי לי, זה הפסוק שראשי התיבות שלו זה אלול, זה הפסוק שמלווה אותנו בחודש אלול. ושוב אנחנו רואים את הקשר בין שתי התקופות הללו בין שני האירועים האלה. שבת הגדול, שבת תשובה, חודש ניסן וחודש תשרי. כפי שאמרנו, תשובה משמעותה שיבה אל נקודת המוצא. מה קורה כששווים אל נקודת המוצא? שובו אליי. שווים מן הריבוי אל האחדות. נקודת המוצא של העולם זאת יציאה מן הריבוי, מן האחדות אל הריבוי. וכששווים חזרה, שווים מן הריבוי אל האחדות. חג הפסח, כל ענייניו של חג הפסח הוא סביב השיבה מן הריבוי אל האחדות, אל איחוד כל הכוחות כולם, אל ההתאחדות שנעשית במעגלים, איחוד האדם, איחוד המשפחה, איחוד העם ואיחוד כל הכוחות כולם. איחוד לא במשמעות של הסכמים, במשמעות עמוקה יותר. באמת בחג הפסח אחד הדברים הבולטים ביותר זה הזהירות הגדולה ממים וההליכה אחרי האש. חג הפסח הוא חג של אש. חג הפסח הוא חג של לא מים. ורואים את זה בעליל. קודם כל נזהרים מאוד ממים. הן באפיית הלחם של של פסח. משתדלים שהמים יתקרבו עד כמה שאפשר פחות אל הדגן. המינימום האפשרי. המינימום האפשרי. שלא יהיו במחיצת הדגן יותר מחי רגעים ומיד אל התנור הלוהט בחומו והמעייד אותם עד כמה שאפשר מיד. והזהירות הגדולה, לבל ישנו המים את טעמו של הדגן. ונהגו בחלק מקהילות ישראל גם להקפיד לא להשרות את המצה במשך כל שבעת ימי הפסח, אפילו שהיא כבר אפויה, ומעיקר הדין בוודאי מותר, ויש מקומות שנהגו בוודאי ביתר, אבל יש מקומות שנהגו לא להשרות את המצה במים כלל, להיזהר מאוד מן המים, ורבות הן החומרות סביב העניין הזה של המים. קורבן פסח, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. ועד כדי כך נזהרים שבחרו רבותינו את השיפוד שעליו תולים את הקורבן על פי הקריטריון של עץ יבש לא פולט לחלוחית, ולכן בחרו בשיפוד של רימון. כך כתוב בגמרא במסכת פסחים בפרק שביעי, כיצד צולים נקרא פסח. עד כדי כך שמים לב שאם זה יהיה שיפוד של לבנה או שיפוד של ארז, הוא עלול לפלוט לחלוחית מבפנים, וצריך להיזהר מאוד ממים, לא מים. והרי משה רבינו היה גם כן מעל המים. משה נקרא משה, כי מן המים משיתיו. מים במהותם מבטאים ריבוי. כל מה ששמים במים מתמוסס, מתפורר, והופך להיות לריבוי. ולכן, דור המבול, שנחתם גזר דינם אף כי היו חוטאים בחטאים רבים, לא נחתם דינם אלא על החמאס, על הפירוד שבין אדם לחברו, והעונש היה מים. מים ואימח את כל היקום. רציתם ריבוי? יפוררו אתכם. יפוררו אתכם. לעומת זאת אש צורפת, אש מלחימה, אש מלבנת, אש מחברת. ולכן למים שמבטאים את הריבוי, ובכך המים מבטאים גם את עולם החומר, כי עולם החומר הוא עולם של ריבוי, למים אין, איך אומרים, מים ביחיד, כמו שאומרים, אש ברבים. למים אין יחיד, ולאש אין רבים. אישים זה אנשים, זה לא רבים של אש. כי אש במהותה מבטאת את היחיד, מים במהותה מבטאים את הרבים. ולכן, משה רבינו, שנמשע מן המים, ומבין עשרת שמותיו, אבי זנוח ויקותיאל וטוביה ועוד שמות שמביא המדרש על פרשת ויקרא, נבחר השם משה שנתנה לו ביתיה בת פרו, כי מן המים משיתיו. הוא היה מעל המים, הוא היה מעל החומר, הוא היה מעל הריבוי. ובאמת משה רבינו היה האיש שהיה המאחד של העם. הוא גדל מחוץ לעם, אבל הוא יורד אל תוך העם לראות בסבלותם. הוא כואב ליבו כשהוא רואה את בני העם רבים זה עם זה. והיה איש עברי מכה איש עברי מאחיו. איש מצרי מכה איש עברי, אז הוא הורג את המצרי. ואחר מכן שני אנשים עברים ניצים, זה הלשון. שני אנשים עברים ניצים. הוא אומר לרשע, למה אתה כרעך? והוא סיכן בזה את חייו, כמו שראינו, היה צריך לברוח למדיין. ובבורחו למדיין, הוא הולך אחרי הצון. הוא מגיע אל המדבר, ושם מתגלה אליו האלוקים בלבת אש. הוא היה לא מים, הוא היה אש. והאלוקים מתגלה אליו מתוך הסנה, אומר מהר"ל מפראג, הסנה זה עץ קוצני יבש ביותר, שאיננו זקוק למים ואיננו פולט מים. והסנה בגימטריה 120, ה' וסמך זה 65, ועוד נון זה 115, ועוד ה' האחרונה זה 120. משה רבינו ימיו היו 120. ומדוע מבין כל תכונותיו של משה נבחר דווקא גילו להירמז על ידי הסנה? משום שזה קשור למים. הסנה מבטא אש ולא מים. ומשה רבינו יש לו תכונה של מעבר למים המתבטאת ב-120, כמו שכתוב, הזוהר אומר שמשה רבינו רמוז בפרשת המבול. מדוע הוא רמוז בפרשת המבול? כי יש רמז במין המים משיתיו, כי הוא ניצל ממימי המבול. יש איזה בזוהר שלו היו אנשי דור המבול זוכים, הייתה התורה ניתנת בימיהם, אבל מי שלא זכו, הפכו המים של תורה למים זידונים ונחרב העולם. ומשה רבינו זאת הייתה נשמה שניצלה מן המבול, כי מן המים משיתיו. ועל זה מרומז בפרשת המבול, כתוב בשגם ובשר ויהיו ימיו 120 שנה. אז פשטות הפסוק, בשגם הוא בשר, כיוון שגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה. גם הפשטות של הפסוק מרמזת למשה רבינו, כי הרי כל הדתות בעולם עשו ממושיעיהם אלוהים למחצה לשליש ולרביע, והתורה לא, המושיע של עם ישראל הוא בשר, הוא ילוד אישה, הוא אדם, הוא גם יכול לחטוא בדרגתו כמובן, במי מריבה. באמת משה רבינו נכשל במים, משום שגם חרטומי מצרים ראו, ההצטגנינים ראו שעתיד מושיעם של ישראל יוולד, והוא ההפך ממים, יש לו התנגדות למים, מים מתנגדים לו. אז בשגם הוא בשר, למרות שהוא בשר, היו ימיו 120 שנה לא יותר. אבל בשגם זה גם בגימטריה משה, יותר מגימטריה, זה אותיות משה, שין ומם, ובית וגימל זה ה', כל זה כתוב בזוהר. ממילא אנחנו רואים שמשה רבינו בדרכו הראשונה לקראת יציאת מצרים היה לא מים אלא אש. שני המושגים הללו משמשים זה כלומת זה, גם בצאתם ממצרים עמוד אש הולך לפני המחנה והמים נקראים. עמוד אש הולך והמים נקראים. קורבן פסח, כפי שאמרנו, צריך להיות צלי אש, לא מבושל. מה ההבדל בין בישול לצליה? מה קורה כשמבשלים בשר הרבה מאוד זמן? מתנפח ו... מבשלים, מתפורר. מתפורר. בשר עוף, בשעתיים מתפורר. בשר בקר, 8 שעות בוודאי התפורר. מה קורה אם צולים אותו? מתכווץ. אז הוא מתכווץ. ואם צולים אותו הרבה, כבר אי אפשר אפילו לנגוס בו. הוא נהיה קשה. כי המים, הלחלוכית של הבשר מתייבשת, והוא נצמת. זה ההבדל בין מים ואש. אל תאכלו ממנו נע. דיינו, לא צלוי מספיק, או בשל מבושל במים, כי אם הוא לא צלוי מספיק, הוא עדיין לא מאוחד, אם הוא בשל מבושל במים, הוא בדרך להתפורר, כי אם צלי אש. ואיך צולים אותו? לא תולשים ממנו רצועות בשר, כפי ש... צולים על האש היום כבשים וכדומה, אלא כולו על קרבו ועל רעב, אחד, ועצם לא תשברו בו, אחד, שלם, וצריך לאכול את זה בחבורה אחת ביחד, ובבית אחד יאכל בחבורה אחת, כי זה כל תעודתו של קורבן הפסח, לבטא את החזרה אל נקודת ההתחלה, אל נקודת הייחוד, אל נקודת האחדות. ולכן בליל הפסח הופיע במכת בכורות אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר, אותו אני שעליו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לשם חוזר העם היהודי מדי שנה בשנה בישיבתו אל שולחן הסדר, אל אותה נקודת מוצא שממנה יצא העם, שהיא נקודה שמאחדת ומקשרת את כל הכוחות כולם. הרבה מאוד מענייני ליל הסדר מוסברים על ידי העיקרון הזה. הרבה מאוד מענייני החג, הרבה מאוד מכל האווירה שסביב החג, מכל המושג של חירות ושל בני חורין וכל הסובב. אבל לפני כן אני רוצה להקריא פה קטע מספר שנקרא גם כן לפיד האש. הספר הזה זה ספר שיצא אחרי פטירתו של הרבי מקלויזנבורג, והוא כולל פרקי חייו המופלאים של מופת הדור, כבוד קדושת מרן, אב בית דין קהילת צאנז קלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה. להבדיל מהרבה מאוד מקרים שכותבים מילים כאלה, פה כל מילה היא מדויקת עד אין סוף. באמת מדובר בתופעה שבדור שלנו קשה מאוד להכיל אותה. אדם שלפני השואה ידע בעל פה את כל התורה כולה ונחשב כאחד ממנהיגי התורה הבולטים של יהדות הונגריה, והייתה לו ישיבה עם תלמידים רבים ואישה ו-11 ילדים, הכל נחרב עד היסוד, הישיבה, התלמידים, האישה, הילדים, אחים, אחיות, אמא, אבא נפטר עוד קודם, חותנו שהיה מגדולי התורה של הדור, הכל נחרב, הכל נחרב. הוא עצמו עבר בשבעת מדורי גיהנום, היה גם באושוויץ, היה מהקבוצה שפינתה את גטו ורשה אחרי החורבן של גטו ורשה, הגרמנים הביאו מאושוויץ קבוצה של יהודים, וזה היה בדרך מופת ההצלה שלו, כי משם כבר לא החזירו אותו לאושוויץ, אלא לקחו אותו הלאה לכל מיני מחנות אחרים שמלאך המוות היה שם לא פחות, אבל בכל אופן לא אושוויץ. והאיש הזה יום יום במחנה נתן שיעור בדף היומי בעל פה, כשהוא בעצמו למד 20 דף יום יום בעל פה. היהודי הזה במחנות אכלו יהודים הכל ולא כלום, כלומר מכיוון שלא היה להם כלום מה לאכול אז הם אכלו הכל, כל מה שניתן, מאכלות אסורים, מאכלות מותרים, מה שהיה הרבי מקלויזנבורג, וזה היה מותר. הרבי מקלויזנבורג עבר את המלחמה ולא נגע כל ימיו, לא נגע כל ימיו בדבר שלא רק שאסור באיסור תורה או באיסור דרבנן, אלא בדבר שהוא נהג. היה לו לחם ולא היה לו מלח לטבול בו את הלחם, הוא לא אכל. אם לא היה לו מים לנטילת ידיים, הוא לא אכל. הוא התנהג כאילו הוא נמצא בעיירה בקלויזנבורג עם כל החומות שיש שם. והגיע פסח. יש פה תיאור. פסח לא באושוויץ, פסח במילדור. היה מחנה שהוא הגיע אליו אחרי האושוויץ. אבל נזכור שהרבי מקלויזנבורג, שהוא יהודי מיהודי הונגריה, השואה ממש, זאת אומרת, הטירוף התחיל ב-1944. עד אז היה טרור. הונגריה הייתה שותפה של הנאצים, והיהודים סבלו יותר מה שאנחנו יכולים לתאר. אבל אמא שלי תמיד אומרת, אנחנו היינו בגן עדן, לא מה שעברו יהודי פולין. יהודי פולין זה התחיל ב-1939. פה הונגרים בכל אופן היו אנטישמים נוראים ואיומים, אבל לא היה להם את הכישרון הגרמני, וגם לא את התעוזה הגרמנית. זרקו לתוך הנהר ולקחו יהודים למחנות העבודה, הכל הם עשו, אבל לא בסדר ובכישרון הגרמני. אחר כך ב-1944 כשהגרמנים כבשו את הונגריה, אז התחיל הטירוף הגדול והשחיטה הגדולה. כיוון שהתקרב ובא חג הפסח תש"ה, התכונן האדמו"ר לחגוג את זמן, אני מרגיש קרוב לרבי מקלויזנבורג, גם קרבה משפחתית וגם אנחנו מנתניה, אני הכרתי אותו והיינו אצלו, וגם לפני חתונתי חותני היה חסיד, חסיד ממש לרבי מקלויזנבורג, אז כך שהדברים קרובים לליבי במיוחד. כיוון שהתקרב ובא חג הפסח תפשיני התכונן האדמור לחגוג את זמן חירותנו במרכאות בתוככי מילדור במוחים בגדלות ובהערה של מורה גדול זו גילוי שכינה כמי שבכלל אינו שט ליבו להזיקי המעשר והעבדות אשר הנאצים ממח שמם קבלו אותו בהם ומי כמורו בן חורים בביטחונו בהשם הטוב לא הציקה לו כלל הדאגה איך לקיים את גופו במשך שבעת ימי החג אשר לא יביא אל פיו אפילו פירור קטן של חמץ וגם על איסור הנאה מחמץ אין בדעתו לעבור מהימה מה הכוונה איסור הנאה מחמץ? יהודים, תלמידים שלו שהיו שם לא אכלו חמץ אבל החליפו את הלחם עם יהודים שכן אכלו חמץ בתפוחי אדמה כלומר הם נהנו מהחמץ בוודאי היה מסירות נפש גדולה וגם היהודים שאכלו חמץ בוודאי אכלו אותו בהתר כי הרי היה פיקוח נפש לא מדובר על זה אבל הוא גם ליהנות מהחמץ לא רצה כלומר כשהוא היה מקבל את הלחם בשבעת ימי החג הוא היה לוקח את הלחם ומיד מפקיר אותו למה הוא לקח את הלחם? כי אם הוא לא היה לוקח הוא יכול לא לקחת את הלחם אבל אם הוא לא היה לוקח את הלחם אז אף יהודי לא היה מקבל אותו אז הוא לא היה צדיק על חשבון אחרים הוא רצה שמי שכן אוכל את הלחם שמי שכן החוץ לו הלחם, שיקבל אותו. אם הוא היה משאיר את זה אצל הגרמנים, הוא לא היה, אף אחד לא היה מקבל אותו. אז הוא לקח אותו, לא החליף אותו, אלא מיד הזכיר אותו מי שרוצה שליטה. לא התכוון לזכות בו, רק פשוט העביר אותו מהגרמנים כדי שמי שרוצה שליטה. זאת הייתה ההנהגה שלו בימי הפסח. אין חובה לאכול מצות בשבעת ימי הפסח, אבל יש חובה לאכול מצות בלילה הראשון. אז לא לאכול חמץ, זה עוד יחסית קל. כמה שהמילה קל שייכת פה. אנשים מורעבים כאלה, פשוט לא יכולים להחליט מעמד. אבל מצה צריך לעשות. אמנם הוא מצידו עשה הסתדלות ביחד עם שכנים ואחים לסבל לצבור במשך החורף כמות לא גדולה של תפוחי אדמה שהשיגו בגניבה, התמינו אותם במחבואים שונים, בחורים, בסדקים, שלטרו בפנים הצריק, בין דרגשי השכיבה, כדי שיהיה להם מה לאכול בפסח. אך הנה יתרה מזלם, ובאחד הימים, כשהצוררים הגרמנים ממח שמם ערכו ביקורת יסודית וחיפושים בצריף, נתגלו להם המטמונים והחרימו אותם כליל, ואף על פי כן לא היה הרבי דואג מאומה, והשליך אל השם יעבור. אנחנו עשינו את שלנו, אמר, והשם הטוב יעשה את של... בעיניו יעשה. אנשים שבקרבתו השתאו איך יום אחד לפני פסח, ממש בפרוט אחד, באיזו מידה הוא צדק במשתה. ללא שום הסבר הגיוני, ללא שום אילה נראית לעין, התחילו פתאום הממונים הרשעים על קבוצת יהודים שלמה לקחת בידיהם מעדרים ועטים ולצאת אל השדות הסמוכים למחנה. שם יסייעו לערלים שכניהם בפתיחת מצבורים של תפוחי אדמה שהוחזקים כל ימות החורף. הודות למשימה שהוטלה עליהם, עלתה בידי העשירים היהודים להביא אל המחנה, אל תוך המחנה בכיסיהם, כמות ניכרת של תפוחי אדמה. אז היה כמו מה לאכול בפסח. אולי לא יומן כי יסופר, אבל רבינו היה איתן באמונתו והכריז סמוך לפסח בבטחה גמורה כי בוודאי יסייעו אותו מן השמיים לברך בליל להתקדש החג על אכילת מצה ולאכול לכל הפחות כזית מצה של מצווה. כאשר יהודי מדוכא מעצורי המחנה שפך את יגונו, מאיכן יהיה לנו כזית מצה ליל הסדר? הרגיע אותו הרבי ואמר, יהיה בטוח, יהיה לנו. יומיים שלושה לפני הפסח בא אותו יהודי ושאל שנית איך נקיים מצוות מצה? עזר וישיב לו, יהיה לנו. מוישה אליעזר איינהורן, שהיה שרוי בקרבתו, נתכעס למשמע תשובה ושאל במרירות איך נשיג מצה? וכי יפתחו לנו ערובות השמיים? ענה לו הרבי, אתה תראה, יהיה לנו. באמת נפתחו ערובות השמיים. הראה נס גלוי. באותו יום עצמו הגיחו לפתע ממרומים להקות מטוסי קרב של מעצמות בנות הברית אשר הפציצו עמדות אסטרטגיות של הגרמנים מהשמיים ובין השאר פגעו ישירות בתחנת הרכבת הסמוכה לוולדאגר וזו נהרסה כמעט לחלוטין עם שוחף צצות גייסו הגרמנים מבין שבועי המחנה 12 יהודים ושלחו אותם לעבוד בפינוי ההריסות של תחנת הרכבת ובניקוי מסילת הברזל להפתעתם גילו היהודים בין הקרונות המופצצים מטען מפוזר של חיטה מיד הזדרזו וחפנו בזהירות את הגרגירים איש מלא כיסיו למרות שהיו צפויים להתאפס ולהיענש חמורות על חטאם בגניבת מזון חרפו היהודים את נפשם והבריחו את האוצר היקר לפנים מתחומי המחנה. סיפר הרבי מוויז'ניץ, שהיה אחיו דוד של הרבי מוויז'ניץ, שנמנה עם אנשי הקבוצה הזאת. זאת אומרת, אין לתאר את גודל השמחה שאחזה בכולנו למראה החיטים. הזמן היה קצר, עשינו את הכל בחשאי מפני הסכנה. החיטים נטחנו על ידינו ברחיים של יד. שעת קצירה, אבל שמועה מעינו של השטן המשחית. לבל יבחינו כלגסי אס אס במעשינו. באישון לילה, כל דיירי המחנה שפיעים בשינה עמוקה מרוב עייפות, רק קבוצה קטנה של אנשים לא נתנה שינה מעיניהם, הפעילו את החלונות בשמיכה אהבה, העלו אש, גיבלו את הקמח במים, לשו, ערכו בעזרת מעגל עץ שנלקח קודם לכם ממטבח המחנה, והשפתיים רחשו את פסוקי ההלל, כמו שאומרים באפיית מצת מצווה, שנאמרו בהתלהבות פנימית. והלבבות פעמו בעוד. אחד נשאר בחוץ לשמור. עשרות יהודים בירכו בליל הסדר על אכילת מחר. אבל הרבי מקלויזנבורג לא היה מרוצה מהמחר. למה? תוך קבוצת אנשים שהתעסקה באפיית המצות נמצא יהודי משומד, שהתנצרותו לא הועילה לו, והנאצים כהרגלם חמשו גם אותו יחד עם כל היהודים. ואז הוא הכריז שהוא חוזר ליהדות, והוא גם התנדב בלילה הזה לתפקיד האופה, ורדב, הוא הכניס את העיגולה המצות בתוך התנור ורדה אותם לגמר האפייה, למרות שהיה קרוב איזה סיכון עצום. הוא הבעל תשובה. אמנם האדמור לא דחה את האיש ולא פסל אותו, אבל הוא עצמו סירב לאכול ממצות שנאפו על ידי אדם זה. בזמן המועט שנותר עד החג השתדל הרבי בעזרת אחד ממקורביו לאפות לעצמו עוד מספר מצות קטנות בגודל כזה את כל אחד שהספיקו עבורו לליל הסדר בלבד. במשך כל שמונת ימי החג לא אכל הרבי מצה, פשוט לא היה לו. כי באש השם נשפט. המהלך ששום כוח בעולם לא יכול למנוע את היהודים מלחזור לאותה נקודה של ליל הסדר, מלמד על מערכות הקשרים שמקשרים את העם אל האלוקים. אפשר להפריד בין שניים. אבל אי אפשר להפריד דבר שהוא אחד. דבר שהוא אחד לא שייך להפריד. מכיוון שקודשא בריך הוא ישראל והתורה אחד הם, אף אחד לא יכול להפריד בין הדביקים. כי דבר שהוא אחד לא שייך להפריד. באותו לילה של ליל יציאה ממצרים, כמו שאמר האלוקים לפני כן לפרעו, הנה אנוכי הורג את בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך, הרי יש פה קשר של אב ובן שלא ניתן להפרדה. יש פה קשר של אחדות שאיננה ניתנת לפירוד. יש לו פה קשר שנצרת בקור הברזל באש, כי באש השם נשפט. ולכן ההתגלות הראשונה הייתה באש של הסנה, כשההתגלות הולכת גם דרך האש של הלבת האש הזו של התנור, עם כל הסכנה ועם כל מה שכרוך בזה. ובאמת, כשרואים בליל הסדר את מערכות הקשרים, יש עוד קשר שצריך לקשר. הקשר של הזמן, הקשר של ההיסטוריה, הקשר של הדורות. ובאמת, במכת הרבה, אומר פרעו למשה, וכונה הגברים, כי אותה אתם מבקשים. אומר לו משה רבינו, לא כן, בנערינו ובזקנינו נלך. מכת הרבה באה ללמד את פרעו מה כוחו של הרבה, של ריבוי, איזה נזק יכול להביא אותה הפרדה מן האחד. פרעו לא רואה שום קשר במהלך של היסטוריה. אכול ושתו כי מחר נמות, עכשיו כאן וזהו. משה רבינו אומר, לא כן, לא זה יהדות. יהדות זה בנערינו ובזקנינו. אנחנו צריכים לקחת איתנו את הנערים כדי שיהיה לנו למי למסור, ואנחנו צריכים לקחת איתנו את הזקנים כדי שיהיה לנערים ממי לראות וממי ללמוד. לנערים אנו מוסרים, מהזקנים אנו מקבלים. בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו, כולם הולכים, כי חג השם לנו. השם זה האחדות. אנחנו כעת מאחדים גם את הדורות כולם. חוזרים לנקודת ההתחלה גם מבחינה זו. הרבי מבלוז'ב, רבי ישראל שפירא, גם יהודי שעבר את המחנות במסלול אחר, יהודי מפולין היה, מלבוב, היה ביאנובסקה, התגלגל, הגיע לברגן בלזן, אחרי המלחמה הגיע לשיקגו, הוא הגיע לארץ ישראל. סיפר הרבי מבלוז'ב במחנה ברגן בלזן, חג הפסח, אותו חג הפסח תשע"ה, אותו חג הפסח האחרון, הוא ניגש לגרמנים, לממונה, הוא נהג אחרת. הוא נהג אחרת, הוא לא עשה כמו הרבי מקלויזבורג, חיכה לנס, הוא הלך לגרמנים, ביקש שיתנו לו להפות מצות. הוא אמר לגרמני, תראה, אתה יודע, אצלנו פסח, מה אכפת לך? תן לנו להפות מצות. לא מקשים שום תוספת, רק במקום לחם, את מנות הלחם שלנו, של קבוצת היהודים שרוצה לאכול מצות, תן לנו קמח במקום זה. את הקמח, במקום להפות הלחם, תביא לנו את הקמח, נחסוך את העבודה במטבח, אנחנו נעשה את זה לבד. והפלא היה שהגרמני אמר לו, תשמע, זאת בקשה חמורה, אני אעביר אותה לברלין. והנס היה שמברלין הגיעה תשובה חיובית, תן להם, ואני לא יודע איזה נס היה יותר גדול. האם הנס של הרבי מקלויזבורג שהשיג מצות מתחת לאף של הגרמנים, או הנס של הרבי מבלוז'ב שהשיג מצות באישורם של הגרמנים. והם קיבלו, עמדו הגרמנים בדיבורם ונתנו להם קמח. קמח, אני יודע ממה היה עשוי הקמח הזה, מאיזה סוג של חיטה או מאיזה סוג של דגן, אבל קמח. ערב פסח, כבר לא היה בעיה, הם בנו תנור בהתר. הייתה שם אישה שעמדה ללדת. זה היה ברגן בלזן, ברגן בלזן היו תנאים אחרים. לקחו אותה לבית החולים ללדת. והיהודים הבריחו איתה מכתב שתיתן את זה שם לאחת האחיות שהייתה עוזרת להם, שתשלח את זה לשוויצריה, במכתב היה כתוב שהם מתחננים ליהודים שישלחו להם אוכל. הרי ממילא הגרמנים לא היו מביאים את החבילות, אבל חשבו, הרי לא ידעו את זה, שהגרמנים עוצרים את כל החבילות של הצלב האדום וכו'. אז הם כתבו שישלחו אוכל, אין אוכל. בדרך כלל אישה שהייתה מגיעה מצב כזה, הגרמנים לא היו בודקים אותה. אבל את האישה הזאת בודקו, ומצאו את המכתב. והם כעסו כעס גדול מאוד, חזרו למחנה, באו לרבי מבלוז'ב, והתחילו לבעוט בו ולצעוק עליו, אתה לא מתבייש? אנחנו נתנו לך הכל, נתנו לכם לפות מצות, ואתם ככה מתלוננים שאין לכם אוכל? ובעטו ברבי מבלוז'ב, נס שהסיר אותו בחיים, והגרמני השאיר אותו בחיים, אבל בעט בתנור והרס אותו. עד אותו רגע הם הספיקו לאפות מצה אחת. והייתה להם מצה אחת לליל הסדר. והתכנסו עשרות יהודים בצריף של הרבי מבלוז'ב לעשות סדר. אז מרור היה להם לכולם. מרור היה בשפע. יין לא היה. ומצה הייתה מצה אחת. ולא ידעו מי יאכל את המצה. אז כולם אמרו, הרבי מבלוז'ב, הרבי יאכל את המצה. הוא מסר את נפשו בשביל המצה, קודם כל. הוא השיג את המצה, הוא קיבל מכות בשביל המצה. אז הוא יאכל את המצה, וחוץ מזה, מי מתאים שיוכל בשביל כולם אם לא הוא? והייתה שם אישה אלמנה עם שני ילדים קטנים. קמה אלמנה ואמרה, הרבי, אל תיתן את המצה למבוגרים. הרי חג הפסח זה החג שבו מעבירים לילדים. תן את המצה לילדים, הרי הם העתיד שלנו. לילדים צריך לתת את המצה. והרבי מבלוז'ב אמר, את צודקת, ונתן לילדים את המצה. ואחרי ששמעתי את הסיפור הזה, שמעתי עוד סיפור. היה יהודי שקראו לו רבי חזקאל לנדו, איבד את כל משפחתו חוץ מילד אחד ואשתו בשואה. אשתו וילד אחד נשארו, שאר הילדים וכל המשפחה הלכו. הוא הגיע לאמריקה פסח הראשון אחרי השחרור. הגיע לפני כן, אבל הבן שלו נשאר באירופה בינתיים. הוא ואשתו לבד הולכים לעשות סדר, הוא צלצל לאחיו ואומר, אני לא יכול סדר בלי ילדים. לא יכול, לא נוכל לעשות סדר בלי ילדים, אנחנו נבכה כל הזמן, שלח לי ילד. אז שלח לו את אחד הבנים שלו, בחור בן 18 בשם דודי. היה בוויליאמסבורג, בשנת תשע"ו, וישבו לסדר, וכל הזמן שלושתם בחור. נזכרו בילדים, נזכרו בהורים, נזכרו באחים, כל הזמן בחור. נזכרו בסדר שלפני כמה שנים. בליל הסדר השני, ביום טוב שני של גלויות, החליטו אי אפשר לעשות ככה סדר. החליטו ילכו לשבת בסדר של הרבי מסאטמר. שולחן הסדר של הרבי מסאטמר, 100 אנשים ישבו בסדר. הוא הזמין את כל הפליטים, את כל מי שהיה בית הכנס, כל מי שלא היה לו בית, כל מי שלא היה לו מה לאכול, כולם באו לסדר של המסתנו. והיו רק מבוגרים. לא היו ילדים, איפה היו ילדים? היהודים האמריקאים לא באו, להם היה בתים. הם היו מסודרים, כל אחד עשה את הסדר ביתו. מי בא? אלה שלא היה להם, הפליטים שעכשיו הגיעו. שם לא היו ילדים. והגיע מה נשתנה וכולם בחו, לא היה ילד. אז מצא שם, הרי גילו שם איזשהו ילד. ילד לא שומר מצוות, לא היה לבוש בגדי שבת, לומד בפאבליק סקול. הרב מסתנר קרא לילד, אמר לו, אתה יודע להגיד מה נשתנה, אתה יודע לשאול ארבע קושיות? אז הוא אמר, כן, אני יודע. אז הוא אמר, אז אתה תשאל לנו פה את הארבע קושיות. זה החג שבו מעבירים את הלפיד הלאה. אז פה נמצאת נקודת ההתחלה, ופה נמצא החץ אל העתיד, אל הנצח. הכל מתאחד באותו לילה. השאלה היא, למה באמת זה נקרא נקודת ההתחלה? הרי יש לפני כן. יש לפני כן. התשובה, מי יודע איפה נמצאת התחלה? אני לא יודע. אולי פה נמצאת התחלה, אולי פה נמצאת התחלה. אף אחד לא יודע איפה מתחיל דבר. לפעמים דבר נראה כמתחיל, אבל זה לא באמת התחלה. לפעמים דבר נראה שעוד לא התחיל וכבר התחיל. שמעתי רעיון נפלא השבוע שעבר מהרבי מקלויזנבורג. הוא לא התגלה אליי להגיד לי את הרעיון, שמעתי זה בקסטה. יש גמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ד. מזמן, לפני, לא מזמן, אבל לפני 8 שנים בערך. לפני 8 שנים, מתי זה היה? הספר הזה יצא בשנת תשנ"ז. לפני 7-8 שנים הוא נפטר. היה ישיש כבר. הרבה שנים לפני כן היה חולה. הוא לא הופיע בקהל הרבה זמן, עד לפני שהוא נפטר. כשאני הייתי אצלו לאחרונה, לפני 20 שנה, אז היה מאוד חולה. אז בדרך לא מובנת, הוא החזיק מעמד עוד 15 שנה אחר. הוא היה מאוד ישיש וחולה. הוא כבר לא קיבל אנשים, אז הוא רק קיבל אותנו ככה מחוץ לסדר. הגמרא אומרת, הייתה מחלוקת בבית, בישיבה של הקדוש ברוך הוא, בסוגיית נגעים. נגע צרעת, מתי הוא מתמה? כשהוא עומד בשני תנאים. כשיש בהרת, הבשר נהיה בהיר, לבן, ומראהו עמוק מן האור, ושיער לבן צומח בבהרת. אבל בתנאי שהשיער הלבן צמח, או שנהיה לבן, אחרי שהייתה בהרת. כי לא ייתכן שאדם ששערותיו ילבינו, כל נקודה לבנה תטמא אותו. צריך שיהיה שיער לבן בגלל הבערת, לא שיער לבן סתם. אז אם בערת קודמת לשיער לבן, טמא. שיער לבן קודם ואחר כך בערת האור. ספק מאי, מה הדין אם לא יודעים אם השיער לבן, פתאום רואים בערת ושיער לבן ולא יודעים מה היה קודם. הקדוש ברוך הוא אומר טהור. מטיב תדרקיה, המלאכים אומרים טמא. רבא בר נחמני אומר טהור. אמרו, מי יוכיח? הוא רבא בר נחמני שבקי בנגעים. רבא בר נחמני כשנפטר דן בסוגיה ואמר טהור, ובמילה טהור יצא נשמתו, ויצתה בת קול ואמרה, אשריך רבא בר נחמני שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהור. הרמב״ם פוסק שטמא. כלומר, לא כמו הקדוש ברוך הוא, לא כמו רבא בר נחמני, לא כמו בת קול, רק כמו המלאכים. קודם כל צריך להבין מה המחלוקת, מה בא פה ללמדנו, מה המשמעות של הדברים. זה קשור גם לאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ושם דיברנו על זה בהרחבה, כשדיברנו על אלו דברי, ואלו דברי אלוקים חיים, להסביר את עצם הרעיון של מחלוקת. אבל פה יש עכשיו רעיון להסביר את המחלוקת, בלי להיכנס לאיך יכולה להיות מחלוקת. אבל יש פה שאלה, את השאלה הזאת שואל הפני יהושע. למה ספק טהור? הרי ספק בדין תורה, ספק הדאורייתא לחומרה. ספק דרבנן לכולה. אם יש ספק, אם יש לי פה בשר בקר בחלב, אסור. אם יש ספק שקול, אם יש בשר עוף בחלב, מותר. כי זה ספק דאורייתא וזה ספק דרבנן. זה אסור מן התורה וזה אסור מן דרבנן. טומאת נגעים זה דאורייתא, זה דין תורה. ספק צריך להיות לחומרה. אז למה בכלל יש צד לומר שטהור? בוודאי שטומא. אבל יש גם צד שני. הרי כל אדם לא נולד מצורע. כל אדם יש לו חזקת טהור. אז צריך להעמיד אותו על החזקה. אפילו שיש ספק,
צריך להעמיד אותו על חזקת האור עד שלא יוכח שהוא תמה. נטל ההוכחה מוטל על הצד של תמה. וממילא צריך להעמיד אותו על חזקת האור, וספק צריך להיות טהור. אפילו שזה ספק תורה. אבל נגע צרת לא בסתם. הוא בא על חטאים, הוא בא על עבירות, הוא בא על לשון הרע. אז עכשיו כך. אדם נולד למראה עינינו בחזקת האור. אבל אין אתה יכול לדעת מה נשמתו סוחבת מהופעות קודמות שהוא הופיע פה בעולם, במידה והוא הופיע. יכול להיות ששמה, בגלגוליו הקודמים, הוא היה חוטא גדול, אולי דיבר לשון הרע. אז ככה, הקדוש ברוך הוא, שרואה שאצלו כל המציאות היא אחת מתחילה ועד סוף, רואה את הדברים כביכול מנקודת ההתחלה הראשונית שלה, ומנקודת ההתחלה כל דבר הוא טהור. ואלו אומר, מעמידים אותו על חזקת האור. מטיבת הדרכיה זה אלה שרואים כל מיני דרגות באמצע. הם רואים את הגלגולים הקודמים שבהם הוא חטא, הוא כבר לא בחזקת האור, הוא תמה. לעומת זאת רבא בר נחמני רואה את הדברים רק מהרגע שנוצרו פה, מהרגע שנוצר פה, תינוק שנולד, אתה לא יודע מה היה קודם, אז הוא בחזקת האור, לכן אומר את האור. למה הרמב״ם פוסק תמה, אני לא יודע. מה שלמדנו מהעיקרון הזה זה שאין, לא כל דבר שנראה התחלה הוא באמת התחלה. יכולות להיות התחלות שונות למראה עיניים של הרואים מזוויות ראייה שונים, מזוויות ראייה שונות. לא כל דבר שנראה התחלה הוא באמת התחלה. וממילא, מאיפה אנחנו יודעים מה זו התחלה? פה, ביציאת מצרים, מתחיל דבר. אז כתוב ככה, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. שואל הרמב"ן, הרי תרח לפי החשבון עוד לא מת כשאברהם יצא. אברהם היה בן 75 ותרח נפטר אחרי כן לפי החשבון. אז למה קודם כתוב היה מות תרח מחרן ואחר כך לך לך? הוא עוד לא מת כשאברהם הלך. מת אחר כך. אז התורה לא הסתירה. חוץ ממה פתאום התורה רוצה להסתיר דבר? אם בבית היה צריך לעשות, להישאר, היה צריך להישאר. אומר מהר"ן מפראג, התורה רצתה ללמד אותנו שתרח לא נחשב כאביו של אברהם יותר. ממבט חיצוני תרח הוא אבי אברהם, במבט פנימי אברהם זו התחלה חדשה. באברהם יש התחלה חדשה, אברהם לא מיוחס לתרח, יש פה התחלה חדשה. אותו דבר בני ישראל במצרים. כתוב בדברים פרק ד' או הניסה אלוקים לבוא ולקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים. אומרים חז"ל, כאדם השולח ידו למעי בהימה ושומט את עוברה. שני שיעורים יש כאן. שלושה שיעורים למעשה. כשעם ישראל היה במצרים, הוא היה כמו עובר במעי אמו. עובר במעי אמו נחשב כחלק מן האמא. עובר ירך אמו. כששוחטים בהימה מעוברת, וקוראים את ביטנה ומוצאים עגל חי או תלה חי, התלה הזה יכול לחיות, יכול לגדול, והוא לא טעון שחיטה. הוא לא טעון שחיטה. אפשר להרוג אותו במכת חשמל ולאכול אותו, משום שהוא נפטר בשחיטת אמו. כי הגוף הזה, כי הוא היה חלק מאמו בשעת השחיטה, זה חלק מגוף אחד. עובר ירך אמו. כלומר, בהיות עם ישראל במצרים, הם היו חלק מהאומה המצרית. ובצאתם ממצרים, הם הפכו להיות לדבר בפני עצמו. אז למה המשל הוא עובר בימי בהמה ולא עובר בימי אמו, אישה? התשובה היא שתינוק שנולד לאישה, לאם, הוא מיוחס לאמו. היא אמא שלו, וכשקוראים לו קוראים בשמו ושם אמו, כשמתפללים לרפואתו מתפללים בשמו ושם אמו. לעומת זאת אין ייחוס לעגלים ברפת. העגל קשור לאמו כל מה שהוא זקוק לה. ברגע שהוא יצא מרחמה הוא כבר לא זקוק לה. הוא זקוק לינוק, הוא יכול לינוק מפרה אחרת גם כן, לתת לו מבקבוק או לתת לו. אין לו עניין דווקא עם אמו. אין מצוות כיבוד אב ואם בדיר וברפת. אין ייחוס לבעלי חיים, אין דיני ייחוס לבעלי חיים. וממילא רצתה התורה ללמד אותנו שהעם הזה ברגע שיצא ממצרים, הגם שלפניהם היו גוי בקרב גוי, עד כדי כך שאמרו המלאכים הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ברגע שיצאו ממצרים הרי יצאו כעגל היוצא ממאי הפרה, שאין לו יותר שום ייחוס ושום קשר. כאן מתחיל דבר חדש, כאן יש התחלה. ובדיוק כמו שאמרנו קודם, שלפעמים מה שלנו נראה כהתחלה, הולדת התינוק, זה לא באמת ההתחלה הראשונה, כי הקדוש ברוך הוא רואה, מטיב דרכיה רואים יותר, והקדוש ברוך הוא רואה את ההתחלה הראשונה ממש, כך אנחנו לא יכולים לדעת מתי באמת דבר מתחיל, מעכשיו מתחיל דבר חדש. והקדוש ברוך הוא גילה לנו שפה ביציאת מצרים הייתה התחלה חדשה. פה יש התחלה חדשה של העם. הייתי רוצה לסיים את הדברים בציטוט מדברי הרב דסלר. אולי לפני כן, רעיון. כיוון שדיברנו כל הזמן באחדות בענייניה, יש רעיון עמוק מאוד. מה זה נקרא, איך באמת מייבשים את זה הלכה למעשה? איך מיישמים את זה הלכה למעשה? חיי היומיום, לא רק בליל הפסח. הרי אם אנחנו שווים לנקודת האחדות, לשוב זה נקרא לשוב ולפעול בהתאם. מדרש ידוע, כולם מכירים אותו, על האבנים שהניח יעקב מסביב לראשו, שהפכו להיות לאבן אחת. כל ילד מביא את המדרש הזה מגן הילדים. היו 12 אבנים שיעקב הניח מסביב לראשו כדי שיגנו עליו מבעלי החיים. כל האבן אמרה עליי הניח צדיק את ראשו, ונעשה נס והיו האבנים לאבן אחת. יש סיפור עם רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים. זה לא היה כמו היום שכל רב מקבל וולבו. הוא היה חי בעוני גדול, ובבית לא היו כיסאות, היו כמה כיסאות נצרים. אורחים נכבדים שהיו מגיעים לירושלים, היו באים לעשות ביקור נימוסין, יהודים ולא יהודים, היו באים לעשות ביקורי נימוסין אצל רבה של ירושלים, צרב יוסף חיים זוננפלד. והגיע פעם אורח, והוא התיישב על הכיסא, והאורח הזה היה אורח בריא בשר, ואיך שהוא התיישב על הכיסא, הכיסא נקרא. זה היה כיסא נצרים כזה, ונקרא. היה לו מאוד לא נעים שאתה ראית היחיד שהיה שם בבית, הוא קרא. אמר לו, ביוסף חיים זוננפלד, כתוב בחזל שהאבנים שיעקב שם על ראשם התווכחו ביניהם עליי, אני אחצדיק את ראשו עד שבסוף נהיו לאבן אחת. וגם אצלך, החורים התווכחו עליי, אני אח, כן? ובסוף כל החורים נהיו לחור אחד גדול. אז אתה לא צריך להרגיש לא נעים. אבל איך כל החורים נהיים לחור אחד גדול, אנחנו מבינים. איך כל האבנים נהיים לאבן אחת גדולה, אנחנו מבינים פחות. והרב דסלר ומביא, זה נשמע מערל, למרות שאני לא יודע איפה. כן, מערל אומר שזה מערל, בגור אריה. מערל אומר, מה פירוש הדבר שהאבנים נהיו לאבן אחת? ברגע שכל אבן ואבן, אולי אני אקרא את זה בלשונו, בעניין האבנים מפורש במערל, שמצד המבט הגשמי, היו כאן אבנים הרבה, ולכל אחד ואחת, הבחינה היותר נעלה שבאה להיות כלי לראשו של צדיק. אך מצד המבט הרוחני נעשו אבן אחד, איך? שבתוכנן ובתכליתן להיות כלי לצדיק היו מאוחדות ממש, שנעשו כולן יחד כלי לעניין אחד. אם כל אחד ואחד מהאבנים משמשת כפונקציה באותה תכלית בשביל יעקב אבינו, אז למעשה הם אחת, הם הפכו להיות לאחת ברגע שהם כולם התגייסו לתפקיד האחד. כך בונים עם אחד, כך בונים אחדות, וכך אדם בונה את עצמו כאחד. אומר, זה השיעור שלמד יעקב אבינו. זהו שאמר יעקב, כתוב במדרש. אם מתאחות האבנים יודע אני שאני מעמיד י' ב' שבטים. וכיוון שנתאחדו, אומר המדרש, ידע שהוא מעמיד י' ב' שבטים. מסביר את זה הרב דסלר. אם אני באותה מדרגה לראות את כל האבנים מחוברים כאחד, כלומר שאני אראה את המציאות הרוחנית שלהם, שמאחדת אותם לתפקיד הרוחני, אז יודע אני שאני מעמיד י' ב' שבטים שעליהם נוסד הגילוי הכללי שיוצאים ממני. אם האדם מאחד את כל הכוחות שלו, מצרף אותם באש הפנימית שלו, באש הרוחנית שלו, מצרף אותם באש הפנימית שלו לתכלית הרוחנית שלו, אז הוא ממשיך את המורשת של פסח עד הסוף. ואני אסיים בציטוט הזה. בניסן יגלו אבותינו ממצרים ובניסן עתידים להיגאל, כך אומר המדרש בראש השנה. כתוב בספר הזוהר שהגאולה תהיה בי"ד בניסן, וכשישראל ישחטו את קורבן הפסח הקדוש ברוך הוא ישחוט את השטן. זה מה שאומרים בחד גדיה, ואת הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. והעניין הוא כמו שאמרו אבותינו בגאולת מצרים, אמר להם הקדוש ברוך, אמר לו הקדוש ברוך משה, חייך אין ישראלי יוצאים מכאן עד שישחטו את אלוהי מצרים לעיניהם, שהודיע להם שאין אלוהיהם כלום. גם אנו לא ניגאל עד שנבטל בליבנו ובמעשינו את ערכי מלכות השטן שסביבנו, להודיע שאין אלוהיהם כלום. זהו שחיטת הפסח שלנו, ועל ידי ההכנה זו נוכל לצפות לגאולה שלמה מלמעלה. חג כשר שמח.